מועד קטן, דף חף ב', מתחילים בעזרת השם, דף חף א' עמוד ב', 5 שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. מסופר על הגאון המפורסם, רבי חיים קרייזווירט, זכר צדיק לברכה, שהוא המתין פעם ברציף לרכבת שתבוא ותיקח אותו למחוז חפצו. הוא פגש שם יהודי, יהודי שבור, רצוץ, פיתח אותו, איתו שיחה, התחיל לשוחח איתו, וכך כשהרכבת הגיעה התברר שהם נוסעים לאותו יד, הם עלו ביחד על הרכבת, ישבו בסמיכות זה לזה, ושוחחו. בין הדברים שואל רבי חיים קרייזווירט את אותו יהודי, מה השם שלך? התברר שהוא ניצול שואה, הוא עבר את מלחמת העולם השנייה. שאל אותו איפה היה גר, מה היה השם של אבא שלך? ואז נדלק ניצוץ בעיניים של רבי חיים קרייזווירט, והוא אומר לאותו יהודי, דע לך, אתה עשיר גדול מאוד. היהודי מסתכל עליו, הוא היה עני ואביון, שבור ורצוץ, אחרי כל מאורעות השואה האיומה. אין לו כמעט פרוטה לפורטה, בקושי היה לו לשלם לרכבת. אני עשיר גדול, אומר לו, אני אספר לך מעשה שהיה. כשהייתי במחנות, אומר רבי חיים קרייזווירט, היה אחת הפעמים, פנה אליי יהודי ואמר לי, שהוא לא מאמין שהוא יצא מכאן, מעמק הבכה, הוא מקווה מאוד שהבן שלו ינצל. יש לי סכום אגדי באחד מהבנקים בשוויץ. אני רוצה שהבן שלי, אם הוא ישרוד את השואה, יוכל ליהנות מהכסף. אני אתן לך את הקוד, את הסיסמה, מספר החשבון, כדי שתמסור לו, תעביר לו את זה, אם תפגוש אותו אחרי השואה. והנה, מתברר שאתה הבן של אותו יהודי. הנה לך המספר של החשבון, הסיסמה. אומר לו, אבל אפילו כסף לנסוע לשוויץ, אנדי, אני אלווה לך כסף, אומר לו הרב. באותו רגע הוא הפך להיות מאושר, שמח. שאל רבי חיים קרייזווירט, הוא ישב ולמד עם התלמידים פרקי אבות, תגידו לי, מה דעתכם? אותו יהודי רגע לפני שנודע לו על הירושה הגדולה שהשאירו לו, על הסכום העצום שממתין לו בבנק בשוויץ, האם הוא היה עני או עשיר? הוא היה עשיר, בוודאי. סכום גדול של כסף ממתין לו שם בבנק. הוא רק לא יודע מזה שהוא עשיר. זה היה פירוש במשנה. חביבים ישראל, חיבה יתרה נודעת להם. זה שהם נקראים בנים למקום, זה שמודיעים לנו שאנחנו חביבים בעיני הקדוש ברוך הוא, זה חיבה יתרה, אבל זו המציאות, אנחנו חביבים בעיני הקדוש ברוך הוא. רק לא תמיד אנחנו יודעים מזה. יש חביבות מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מודיע לנו כמה אנחנו חביבים בעיניו. אדם יכול להיות עשיר, אבל הוא צריך גם לדעת מזה שהוא עשיר, כדי שהוא יוכל לשמוח ולהיות מאושר בעשירותו. כשעוסקים בענייני אבלות, זה על אותו רעיון, שנזכה כולנו לחיים טובים ומאושרים, לנו ולכל משפחתנו, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. אבל אם אדם אבל, אבל הוא לא יודע מזה, הסתלקו לבית עולמם לאחר אריכות ימים ושנים טובות, אחד מהשבעה קרובים שלו, אבל הוא לא יודע. הוא לא נוהג מנהגי אבלות כמובן. מביאה הברייתא, אבל, שהוא לא ידע שהוא אבל. שלושה ימים הראשונים, בתוך השלושה ימים הראשונים, לקבורה של המת, הוא הגיע למקום המיטה או למקום הקבורה, ואז נודע לו. נודע לו שהוא אבל. אז לפי התנא הראשון כאן של הברייתא, אם הוא בא ממקום קרוב, אם הוא בא ממרחק שאפשר להגיע תוך יום אחד, הוא היה יכול להגיע בתוך יום אחד מהמקום איפה שהוא היה אל מקום הקבורה, שזה מהלך של פחות מ-10 פרסאות, כל פרסה זה 4 מיל, כל מיל זה 2,000 אמה, כל אמה זה לפי רבי חיים נאי 48 סנטימטר, לפי החזון איש 60 סנטימטר, זה יוצא 2,000 אמה יוצא בערך קילומטר, שזה מיל, אם כל פרסה זה 4 מיל, אז כל פרסה יוצא בערך 4 קילומטר, אז אם זה 10 פרסאות, 10 פרסאות, אז יוצא 40 קילומטר בערך, פחות או יותר, בכל אופן מרחק שאפשר ללכת ברגל מהלך יום אחד. אם הוא בא ממקום קרוב, הוא לא צריך להתחיל עכשיו את ימי השבעה, כמו כל אחד שכשנודע לו שהוא אבל, הוא צריך להתחיל עכשיו לשבת שבעה, אלא כיוון שהוא הגיע בתוך 3 ימים הראשונים לאבלות, לפי התנא הראשון כאן בברייתא, הוא כבר יכול לנהוג את האבלות עמהם. נאמר שהם כבר ישבו יומיים, והוא הגיע ביום השלישי, הוא מתחיל את האבלות ביום השלישי, וכשהגיע היום השביעי שכולם קמים מהאבלות, הוא גם יכול לקום מהאבלות. מכיוון שהוא היה במקום קרוב, הוא היה יכול להגיע ביום הראשון, זה נחשב כאילו שהוא היה איתם. אם הוא בא ממקום רחוק, יותר מ-10 פרסאות מהמקום של האבלים, אז אם הוא בא באמצע ימי האבלות, מונה 7 ימי האבלות לעצמו. זה בכל מקרה. אם הוא היה במקום רחוק, והוא הגיע למקום האבלים, אם היה במרחק יותר מ-10 פרסאות, שיהיו מהלך 10 פרסאות והוא הגיע למקום האבלים, בכל מקרה הוא צריך למנות, אם עכשיו נודע לו שהוא אבל, מתחילת ימי השבעה, מעכשיו הוא מתחיל למנות 7 ימים ו-30 יום של אבלות. וכך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך סימן ש-ע-ה, סעיף ח. אם אדם בא ממקום רחוק, מונה 7 ימים של ימי שבעה ו-30 יום, ממתי? מהיום שהוא בא ונודע לו מהאבלות. אבל על כל פנים, אם הוא בא ממקום קרוב, אמרנו שאם הוא בא בתוך 3 ימים, הוא כן מונה עמהם. כל זה דווקא נאמר לפי התנא הראשון כאן בברייתא, אם הוא בא בתוך 3 ימים הראשונים של האבל, אבל אם הוא בא מכאן ואילך, אחרי 3 ימים הראשונים של האבל, אפילו אם הוא בא ממקום קרוב, הוא מונה לעצמו 7 ו-30. זה דעת התנא הראשון. רבי שמעון אומר, וככה ההלכה, אפילו אם האבל בא ביום השביעי, אם הוא בא ממקום קרוב, מונה עמהם. מספיק לו למנות את הכמה, את הזמן המועט שנשאר עוד בימי האבלות ביום השביעי, והוא קם מהאבלות. בקושי היה כמה רגעים באבלות, והוא מיד קם מהאבלות. באמת השולחן ערוך פוסק כמו דעתו של רבי שמעון. זאת אומרת, אם אדם הגיע למקום האבלים, לא משנה מתי, ביום הראשון או ביום השביעי, אם הוא הגיע ממקום רחוק, שהוא לא היה יכול באותו יום של המיטה לבוא מהמקום איפה שהוא היה למקום האבלים, דיינו שיעור של יותר מ-10 פרסאות, אז הוא מונה לעצמו. לא משנה מתי הוא הגיע למקום האבלים. אבל אם הוא בא ממקום קרוב, אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון, שהוא מונה עמהם. אם כשהוא הגיע נודע לו רק עכשיו מהאבלות, גם הוא הגיע ביום השביעי, מונה עמהם, גם אם נשאר להם כמה רגעים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כמעט לא יושב 7. הוא הגיע ממש ביום השביעי לפני שהם קמו, הוא מצא עדיין מנחמים, והוא נהג אבלות קצת זמן, הוא יצא ידי חובה, לא צריך לנהוג 7. עכשיו הגמרא חוזרת לבאר את הדעה הראשונה, שסוברת שגם אם אדם בא ממקום קרוב, מתי אנחנו אומרים שהוא מונה עם שאר האבלים? זה דווקא אם הוא בא בתוך 3 ימים הראשונים. אמר מר, שלושה ימים הראשונים, אם הוא בא ממקום קרוב, מונה עמהם. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן. אגב, זה נאמר לפי הדעה השנייה גם כן, זה גם נאמר לפי דעתו של רבי שמעון התנאי הזה. מתי אנחנו מחשיבים שהמקום הזה של האבלים, הוא קובע באיזה יום של האבלות שאר האבלים נמצאים, והוא שיש גדול הבית בבית. אם האבל שנמצא כאן בבית הוא גדול הבית. לפי רש"י, מי שהכי מבוגר בשנים, אם הוא נמצא במקום האבלים, הוא קובע. ואם הגיע מישהו, אבל אחד שלא ידע מהאבלות, ועכשיו הגיע לאותו בית האבלים ששם נמצא גדול הבית, הוא מונה עמהם, אם הוא הגיע בשלושה ימים הראשונים לפי דעת התנא הראשון, או שאפילו אם הוא הגיע ביום השביעי לפי דעת רבי שמעון. זה בתנאי, מתי הוא מונה עמהם? בתנאי שגדול הבית נמצא שם ביחד עם האבלים. הראש סובר שגדול הבית זה הכוונה גם אם הוא לא הכי מבוגר מכולם, גם אם הוא מהצעירים, אבל אם הבית סמוך עליו והוא קובע, הוא מחליט, הוא מארגן כל מה שצריך וכולם נגררים אחריו, הוא נקרא גדול הבית. וכך פוסק השולחן ערוך באותו סימן, סימן שיניין ה' סעיף ב'. מסתפקת הגמרא היא בעיה להו. אם הלך גדול הבית לקבור את המת לבית הקברות מחוץ לעיר, לפי איך שהריטב"א מבאר בדעת רש"י, גדול הבית השתהה לטפל בקבורה שלושה ימים הראשונים, ושאר האבלים נשארו בעיר והתחילו את האבלות. מהו? ממתי גדול הבית מתחיל למנות את האבלות? האם מהזמן שהוא סיים את הקבורה, שהוא סתם את הגולל מה שנקרא, והוא מונה לעצמו כי הוא היחיד שיודע מתי הייתה הקבורה בפועל, כי שאר האבלים נשארו בעיר והוא היחיד שהלך לטפל בקבורה, והם כבר התחילו את האבלות מהרגע שהם נפרדו ממנו? או שנאמר שמכיוון שכל מה שהוא הלך זה היה הרי לצורך המת, אולי הוא בטל לשאר האבלים, גם אם הם קטנים ממנו, והוא מונע את האבלות ביחד איתם. אומרת הגמרא תשמע, דאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, אפילו אם הלך גדול הבית לבית הקברות כדי לקבור את המת, מונה עמהם עם שאר האבלים. אפילו שהאבלים שבבית קטנים ממנו. שואלת הגמרא, אם גדול הבית הולך לבית הקברות, כשהוא חוזר הוא מונה עם שאר האבלים, מונה עמהם, והתניא ברייתא מונה לעצמו, אם הוא הלך לבית הקברות גדול הבית, מאז רגע שהוא יודע שנקבר המת. עונה הגמרא לא קשה, זה לא סותר. מה שרבי יוחנן אומר, שגדול הבית מונה את האבלות עם שאר האבלים, שהתחילו למנות את האבלות לפני סתימת הגולל, מדובר דעתה שגדול הבית הגיע בגו תלתה, בתוך השלושה ימים הראשונים, אז הוא מצטרף למניין של שאר האבלים. מה שהברייתא אומרת שהוא לא מצטרף אלא הוא מונה לעצמו, דלא עתה בגו תלתה, שהוא לא חזר בתוך השלושה ימים אלא הוא חזר אחרי שלושה ימים, אז הוא מונה לעצמו. כי הדה אמר להוריו, לבני המקום שנקרא צלפוני, אותם אבלים דעתו בגו תלתה, שהלכו לקבור את המת וחזרו בתוך שלושה ימים, לימנו בעדייכו, ימנו יחד עם האבלים שנשארו בעיר, הם לא צריכים למנות לעצמם. אבל דלא עתו בגו תלתה, אלה שלא באו בתוך השלושה ימים אלא באו מאוחר יותר, הם צריכים למנות לעצמם מהרגע שהיה סתימת הגולל את ימי השיבה, לימנו לנפשיו. אמר להו רבה לבני העיר מחוזה, שהיו רגילים לעשות את כל ההלוויה וכל ההספדים במחוזה, ואז היו שליחים לוקחים את הנפטר לקבור אותו בארץ ישראל. אז ממתי האבלים מתחילים את השבעה? האם ממתי שהם נפרדו מהמת, או ממתי שקברו את המת, שזה הרבה מאוחר יותר. אז הוא אמר להם, אתון, אתם דלא אזליתו בתר ארסה, אתם לא הולכים אחרי המיטה לקבור את המת בארץ ישראל. אז האבלות שלכם מתחילה, מכי מהדריתו הפייכו מבבה דאבולה. מאז אתם מחזירים את הפנים שלכם משער העיר החיצון של העיר, אז אתם מתחילים למנות את האבלות. זאת אומרת, הולכים ללוות את הנפטר עד השער של העיר, וכשאתם חוזרים חזרה לעיר, באותו רגע מתחילים ימי השבעה. בברייתא למדנו את דעתו של רבי שמעון, שהוא אומר, אם הוא היה במקום קרוב, אותו אבל, שלא ידע מהאבלות, אפילו אם הוא בא ביום השביעי ממקום קרוב, מונה עמהם. חידוש עצום, שאם האבל, שלא ידע שהוא אבל, הוא היה במקום של מרחק פחות מ-10 פרסאות משאר האבלים, ועכשיו הוא מגיע באמצע ימי האבלות. אז לפי הטענה הראשון, רק אם הוא בא בתוך 3 ימים הראשונים של האבלות, אז הוא יכול להצטרף עם שאר האבלים, ואנחנו מונים לו 7 ימים מרגע הקבורה. אבל אם הוא בא אחר כך, אחרי 3 ימים, אז הוא מונה לעצמו. אומר רבי שמעון, לא משנה מתי הוא בא, גם אם הוא בא ביום השביעי, אם הוא בא כשעדיין היו מנחמים ועדיין היה בזמן השבעה, מונה מים. זאת אומרת, הוא יכול להגיע רגע לפני שמסתיימים השבעה, והוא אבל של שבעה רק רגע אחד. אמר רבי חייא בר גמדא, אמר בשם רבי יוסי בן שאול, שאמר בשם רבי, יש פה תנאי, והוא שאותו אבל שלא ידע מהאבלות, הגיע למקום קרוב, והוא רואה, נודע לו שיש כאן אבלות, והוא בא לשבת עם שאר האבלים. מתי אנחנו אומרים שהוא יכול להצטרף איתם, אפילו אם הוא בא ביום השביעי, שבא ומצא מנחמים אצלו, אצל גדול הבית, אצל אותם אבלים, הוא רואה שעדיין אנשים באים, עדיין מנחמים שם. אבל אם הוא בא אחרי שכבר עמדו המנחמים, הוא צריך למנות לעצמו, כי הוא כבר הגיע אחרי השבעה, הוא צריך למנות שבעה לעצמו. באי רב ענן, הוא הסתפק בשאלה, אם כשהאבל בא, ננערו המנחמים לעמוד, הם התכוונו לקום, אבל הם עדיין ולא עמדו. מה הוא? האם הוא מונה לעצמו שהוא יכול, עם הרגעים הספורים שהוא הספיק, להשלים את השבעה ולא יצטרך לשבת שבעה? אז כאן הגמרא נשארת בספק תיקו. אבל מכיוון שאנחנו הולכים כמו דעת המעיקל באבל, והולכים לכולה, אז באמת השולחן ערוך וסימן שע"ה פוסק, שאם הם רק ננערו לעמוד, עדיין מונה עם שאר האבלים. זאת אומרת, יכול להיות אבל שלא יושב שבעה כמעט. הוא יושב אולי רגע אחד. הוא הגיע ממקום קרוב למקום האבלים, ועדיין היו מנחמים שם, הוא הגיע ביום השביעי, אז אותם הרגעים שהוא היה שם באבלות, זה מה שימי השבעה שלו, הוא לא צריך למנות אפילו רגע אחד יותר. אומרת הגמרא, אני קורא לפי הלשון של הדקדוקי סופרים, גמירי חברי דרבי אבא מרבי אבא, החברים של רבי אבא למדו ממנו מרבי אבא, ומנו, מי הוא אותו אמורה שמכנים אותו חבריו של רבי אבא? רבי זירא. זאת אומרת שרבי זירא למד מרבי אבא, לפי זה. ואמר לה, יש כאלה אומרים בדיוק להפך, שלמד חברי דרבי זירא מרבי זירא, ומי החבר של רבי זירא? הוא מענו רבי אבא. אז או שרבי זירא למד מרבי אבא, או שרבי אבא למד מרבי זירא. מה בכל אופן הוא למד? שרבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, באיזושהי הלכה שהוא פסק בהלכות טרפות, שתכף נדבר על ההלכה הזאת. והלכה כמו דעתו של רבי שמעון באבל. אז מה הלכה כרבי שמעון באבל? אנחנו כבר יודעים שאם הגיע האבל, שלא ידע בכלל מהאבלות שלו, אבל הוא הגיע ממקום קרוב, והוא בא למקום שאר האבלים, אפילו אם הוא הגיע ביום השביעי, מונה עמהם. עד האמרן. וככה באמת ההלכה. וההלכה כרבן שמעון בן גמליאל בהלכות טרפות. מה זה האמרה של רבן שמעון בן גמליאל בהלכות טרפות? דתנן, בני מאיים של בהמה, שנהיה בהם נקב, נקבו, אז זה טרפה. אבל מה קרה? לאיכה שמופרשת מהמאיים סותמת את הנקב. אז כשרה אותה בהמה והיא לא טרפה, אלה הם דברי רבן שמעון בן גמליאל. מה האובי של אותה לאיכה? מה היא לאיכה? שזה סותם את הנקב. אמר רב כהנא, אם הלאיכה היא שירקה דמאיה, זה לאיכת המאיים, דנפיק אגב דוחקה, שזה כל כך דבוק חזק, שרק אם דוחקים בדוחק ומוציאים את עליך, רק אז זה יורד. ולכן זה נחשב סתימה טובה. אמר מנדו, אחד מהתלמידים, אמר, אזכה, הלוואי שאני אזכה לעלות לארץ ישראל ועסק, ואני אעלה לארץ ישראל, ואגמרה לשמע אתה מפומה ידי מראי, שנשמע את השמועה מפי בעל השמועה, מרבי אבא, בריידר רבי חייה. כי סליק, באמת אותו תלמיד זכה לעלות לארץ ישראל, אשכחי לרבי אבא, בריידר רבי חייה ברבו, הוא באמת מצא אותו. אמר לי, אז הוא שאל אותו, האם זה אמת? מה שאמר מר, הלכה כרבי שמעון, כרבן שמעון בן גמליאל בהלכות טרפות, אמר לי, לא, זה לא נכון. אני אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטרפות אמרי. לא, זה לא נכון. הסתימה הזאת היא לא נחשבת סתימה, בהמה היא טרפה. אז הוא שאל אותו, ומה שאומרים בשמך, הלכה כרבי שמעון באבל, מהי, האם זה נכון? אמר לי, פלוג תנין הוא. יש בזה מחלוקת, האם הלכה כרבי שמעון או לא. דיתמר, רב חיסדה אמר הלכה כרבי שמעון באבל. וכן אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון באבל. לעומת זאת רב נחמן אמר אין הלכה כרבי שמעון באבל. ולהלכה, אין הלכה כרבי שמעון מגמליאל בטרפות, אם יש נקב במאיים, אפילו אם הלכה סותמת, עדיין היא נחשבת טרפה. אבל והלכה כרבי שמעון באבל. למה? דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל. בענייני אבל מקלים כמה שיותר. ולכן מה שנפסק באמת להלכה, שאם אבל לא ידע מהאבלות, הוא הגיע למקום האבלים, אז הוא אם הגיע ממקום רחוק, הוא מונה לעצמו שבעה מהרגע שנודע לו מהאבלות, ואם הוא הגיע ממקום קרוב, מהלך של 10 פרסאות, שזה מהלך יום אחד, אפילו אם הוא הגיע ביום השביעי, אם הוא עדיין מצא מנחמים, אצל גדול הבית, הוא מונה עמהם, ויכול להיות שהוא בסך הכל יישב שבעה כמה רגעים, והוא יקום מהשבעה תוך כמה רגעים, כי הוא מונה עם שאר האחים. ופוסקי זמננו מחדשים חידוש עצום. יש מהפוסקים שטוענים, שמכיוון שבזמננו יש אפשרויות טיסה, אפשר להקיף את כמעט כל כדור הארץ, אולי אפילו כל כדור הארץ, תוך יממה אחת, אז כל העולם, כל כדור הארץ, נחשב כמו מקום קרוב שאפשר להגיע תוך יום אחד, כי לא מחשבים לפי ללכת ברגל, אלא מחשבים לפי כמה זמן שלוקח להגיע, מהלך יום אחד בכל דרך שהיא. ככה יש פוסקים שרוצים לטעון, כך כותב בילקוט יוסף, אבל יש אחרונים שחולקים, כל אחד ינה כפי רבותיו בעניין הזה. מביאה הגמרא עכשיו ברייטה, שמונה הבדלים בין אבלות על שאר קרובים, לבין אבלות על אביו ואמו. יש גרסה שגורסים, תנו רבנן. ככה מובא בכתבי יד, וככה גורס עריף והראש. על כל המתים כולם, כמה שהוא מדחה מיטתו, כמה שהוא ממהר לקבור את הנפטר יותר מהר, הרי זה משובח. ויש מפרשים שמסבירים, כי זה מראה שהוא משלים עם הגזרה של הקדוש ברוך הוא, הוא לא מנסה ככה לדחות כמה שיותר. אבל על אביו ועל אמו, מי שממהר לקבור אותם כמה שיותר מהר, הרי זה מגונה. עד הרבה, הכבוד שלהם להרבות בהספד על אביו ועל אמו. אבל אם הוא צריך לקבור את אביו או את אמו, אבל היה ערב שבת או ערב יום טוב, הוא רוצה לקבור אותם כבר לפני שבת, לפני החג, אז הרי זה משובח, שאינו עושה אלא לכבוד אביו ואמו, שלא יצטרך להשאיר אותם כל השבת או כל החג. בשולחן ערוך באמת ההלכה הזאת מובאת, ושם מוסיפים, אם גשמים למשל, גם כן, יש גשמים, הרבה גשמים, זה גם כן סיבה שאפשר לזרז קבורה אפילו של אביו ואמו. הבדל נוסף שיש בין שאר הקרובים לאביו ואמו, על כל המתים כולם, אם האבל רצה, ממעט בעסקו. יש הרי מלאכות שהתירו לאבל לעשות בשלב מסוים של האבלות. למשל דבר האבד. אם הוא רוצה בכל זאת להחמיר ולמעט בעסקו, ממעט. אם הוא רצה, אבל אם הוא רוצה לא למעט בעסקו, והוא רוצה כן לעסוק בעסקו, אינו ממעט, הוא יכול להמשיך ולעשות, הוא יכול לעשות את עסקיו, אם זה מלאכה שהתירו לו לעשות בימי אבילותו, בזמן מסוים בימי אבילותו, הוא יכול אפילו להרבות בעסקיו, אם זה אבילות על שאר מתים ולא על אביו או אמו. אבל כשהוא באבילות על אביו או ועל אמו, ממעט בעסקיו, גם אם זה מלאכות שהתירו לו, צריך למעט כמה שיותר. עוד הבדל, על כל המתים כולם, חוץ מאביו או אמו, אם האבל רצה, חולץ. הוא יכול לקרוע את הבגד עד שהכתף שלו נראית. היו קוראים את הבגד עד שהכתף הייתה נראית, ויש אומרים שאפילו היה מוציא את היד וכל זרועו הייתה מגולה. היום בזמננו אין נוהגים בחליצת הכתף, כמו שכותב הרמ"א וכך מובא בפוסקים, לא נוהגים בכלל בחליצת הכתף. לא קוראים את הבגד במקום הכתף עד שהכתף נראית. אבל על כל פנים, בזמנם שכן היו נוהגים, אז מי שרצה, חולץ. אם אדם רצה לא לחלוץ, אינו חולץ. אבל על אביו ועל אמו, באותו זמן שנהגו לחלוץ, חולץ, חייב לחלוץ. ומעשה בגדול הדור אחד, תכף הגמרא תגיד מי זה היה, שמת אביו וביקש לחלוץ, לקרוא את הבגד עד שנראה הכתף. וביקש גדול הדור אחר שאימו לחלוץ ביחד עם הגדול הדור הראשון, כדי שלא יהיה גנאי לגדול הדור הראשון, שרק הוא הולך בכתף שהוא חלץ את הבגד ממנו. כשיש שניים לפחות ביחד, זה פחות גנאי. והגדול הדור הראשון, כשהוא ראה שהשני רוצה לחלוץ גם כן, נמנע ולא חלץ, כי הוא לא רצה שהשני יתגנה. מי אותו גדול הדור? מביאה הגמרא על זה שני לשונות. אמר רבי, גדול הדור היה רבי, גדול הדור שאימו היה רבי יעקב בר אחא. לפי לשון אחר, ויקדה אמרי, הגדול הדור הראשון היה רבי יעקב בר אחא, וגדול הדור שאימו היה רבי. שואלת הגמרא, יש הבדל גדול בין שני הלשונות? כי בישלמה למנדה אמר שגדול הדור הראשון היה רבי יעקב בר אחא, והגדול הדור שאימו היה רבי. היינו מובן למה רבי יעקב בר אחא דנמנע ולא חליץ, כי הוא לא רצה שרבי, שהוא לא אבל, יחלוץ. אלא למנדה אמר שגדול הדור הראשון היה רבי, וגדול הדור שאימו היה רבי יעקב בר אחא, המי נמנע, למה רבי נמנע ולא חלץ? הרי מי היה אביו של רבי, שעליו רבי עכשיו התאבל? הוא היה הנשיא. רבן שמעון בן גמליאל, הוא היה אביו של רבי, נשיא האבי, וכולם מחייבי למחלץ. הרי גם רבי יעקב בר אחא מחויב לעשות חליצה על הנשיא של עם ישראל, קשה, באמת לא מובן לפי זה. עוד הבדל שיש בין הפטירה של אביו או אמו לבין שאר הקרובים. על כל המתים כולם, האבל מסתפר לאחר 30 יום. כבר לא צריך להימנע מלהסתפר. אבל על אביו או ועל אמו אסור לו להסתפר. עד שיגערו בו חבריו, ששערו מגודל מדי. אז הרמ"א מביא שיש אומרים שמה זה הזמן של יגערו בו חבריו? זה 3 חודשים. הוא מביא שיש דעה אחרת שאומרת שזה 12 חודש שהוא לא מגלח את שערו, אלא אם כן הכביד שערו, אז מותר לו, או שהוא צריך ללכת לעסוק עם נוכרים במסחר וכדומה, אם זה לצורך גדול, אז מותר לו. הבדל נוסף, על כל המתים כולם נכנס האבל לבית השמחה לאחר 30 יום, אבל כשהוא באבלות על אביו, או ועל אמו, אסור לו להיכנס לבית השמחה, אלא רק לאחר 12 חודש. אמר רבא בר בר חנה, מה זה נקרא לבית השמחה? הוא לשמחת מרעות. סעודת חברים, שהחברים שלו עושים סעודה אחד עם השני. וזה לא שמחה כל כך גדולה. אבל לשמחה כמו סעודת של שמחת נישואין, אז אסור. שואלת הגמרא, מי טיבי, הוא לשמחה ולמרעות 30 יום. אז אם כן רואים ששמחה זה דבר אחד ומרעות זה שמחה אחרת, ורואים שגם לשמחה האבל מותר לו להיכנס, אם הוא לא על אביו או על אמו, אחר 30 יום, והגמרא באמת קשיא. המימר מתני הכי, המימר שנה בצורה הזאת, אמר רבא בר בר חנה, ולשמחת מרעות, שזה לא שמחה גדולה, מותר להיכנס לאלתר, דיינו מיד אחר השבעה, אם זה אבלות לא על אביו או על אמו, אלא על שאר קרובים. שואלת הגמרא, והתניא לשמחה 30 ולמרעות 30, אז רואים שאפילו סעודת מרעות אסור להיכנס מיד אחרי השבעה, אלא רק אחרי 30. עונה הגמרא, לא קשיא, כי הסעודות האלה של הרעים היה דרך כזאת. פעם אחת ראובן עושה סעודה ושמעון מצטרף אליו ולא משלם. אבל הפעם הבאה שמעון היה עושה סעודה לראובן, ואז ראובן לא היה צריך לשלם. אז אם כן, מה שכתוב שהאבל אסור לו להיכנס לסעודת מרעות עד שמסתיימים 30, באריסותא, כשהוא הראשון שעכשיו עושה סעודה. הוא לא מחויב עדיין בסעודה לשני. הוא עושה עכשיו סעודה והוא מזמין את חברו, ועל דעת זה שפעם הבאה חברו יעשה סעודה ויזמין אותו. כיוון שעכשיו מתחילים סט ראשון, שעדיין אף אחד מהם לא מחויב לשני, אז שלא ייכנס לסעודה. אבל מה שרבא בר חנה התיר לאבל להיכנס מיד אחרי השבעה, זה בסעודת פורענותא, מלשון פריאת חוב, שהוא כבר הזמין, הוזמן פעם לסעודה, והוא לא שילם, אז עכשיו הוא צריך לעשות סעודה ולהזמין את מי שהערח אותו פעם קודמת. כאן זה ממש כמו חוב, ולכן מותר לו מיד אחרי השבעה לקיים את הסעודה הזו. הבדל נוסף, על כל המתים כולם, כשהוא עושה קריאה הוא קורע בבגד טפח. על אביו ועל אמו הוא קורע עד שיגלה את ליבו. הפוסקים כותבים שזה לא הכוונה ממש עד שיגלה את ליבו, כי בגד זהה שעל גופו ממש הוא לא קורע. יש אומרים שגם את הבגדים שמיועדים לחימום, כמו סוודר וכדומה, גם כן לא צריך לקרוע. אבל את החולצה בכל אופן הוא קורע, וגם אם יש לו 10 חולצות, הוא קורע את כולם, אם זה על אביו או על אמו, עד ליבו. עד שיגלה את ליבו. אמר רבי אבא, ומה יקרא ששיעור קריאה על שאר המתים זה טפח? כי הפסוק אומר, ויחזק דוד בבגדיו, הוא החזיק בכף היד בבגדיו, ויקרם. כמה זה כף ידיו? ויחזק, אין אחיזה פחות מטפח, כי שיעור של היד זה טפח. הכף היד. על כל המתים כולם, אפילו אם האבל היה לבוש 10 חלוקים, אינו קורע אלא את הבגד העליון, אבל על אביו או ועל אמו קורע את כולם, את כל בגדיו. וכמו שאמרנו, לא הכוונה גם בגדי זהה, אלא הכוונה למשל כל החולצות או כל הבגדים מהסוג הזה. אפילו אם הוא לבוש 10 חולצות, צריך לקרוע את כולם. והפיקר סוטו, הסודר שעל ראשו, כמו אלה ששמים את הטלית על הראש, היו כאלה, בזמנם כאלה ששמו בגד על הראש, זה בגד חשוב. אינה מעכבת, את זה לא צריך לקרוע. אחד האיש ואחד האישה חייבים לקרוע את הבגדים בפטירת אביו או אמם. דיינו, גם האישה צריכה לקרוע כמו האיש, לא פחות. ככה דעת התנא הראשון, אבל רבי שמעון בן אלעזר אומר, מה פתאום? האישה קורעת רק את הבגד התחתון, ואז היא עושה קריאה בבגד בשכבה הפנימית יותר, ואז היא הופכת אותו אחורה והקריאה מכוסה בבגד העליון, ואז היא עושה קריאה בבגד העליון והיא נשארת בצניעות, כי יש את הבגד הפנימי יותר שמכסה. זה מה שכתוב, קורעת את הבגד התחתון ומחזירתו לאחוריה, מסובבת את זה שהוא יהיה לצד האחורי והוא מכוסה מהבגד העליון, ואז היא חוזרת וקורעת את הבגד העליון כנגד הלב, אבל הבגד שיותר בפנים מכסה שתהיה בצניעות. הבדל נוסף בין אביו ואמו לשאר הקרובים, על כל הקרובים שלו המתים, כולם, חוץ מאביו ואמו, רצה מבדיל, קורע לשניים, כמי שפה שלו. כמי שפה זה השפה שעושים בבגד סביב הפתח של הצוואר, של בית הצוואר בבגד, עושים כזה מין חיזוק, שפה לחיזוק, זה נקרא כמי שפה. אם הוא רוצה יכול לקרוע גם את החלק הזה, דהיינו מבית הצוואר לקרוע טפח, כולל כמי השפה. ואם הוא רצה, אינו מבדיל את השפה הזאת. אלא הוא עושה חור, את השפה הוא משאיר שלם ועושה נקב יותר לכיוון קריסו, יותר למטה, ואז הוא קורע. יוצא שהשפה למעלה נשארה שלמה, וגם מתחת לקריאה זה נשאר שלם, רק יש מין קרע לאורך של הבגד, מלמעלה זה סגור ומלמטה זה סגור. זה לא כל כך ניכר הקריאה, זה על שאר הקרובים. אבל כשהוא קורא על אביו ועל אמו מבדיל, הוא חייב לקרוע מהשפה של הצוואר, צריך לקרוע אותו כלפי מטה, שזה ניכר הקריאה. רבי יהודה אומר, גם על שאר האבלים חייב לקרוא הקמי שפה, כי כל קריאה שאינו מבדיל קמי שפה שלו, זה לא נקרא קריאה, אינו אלא קרע של ריקנות ואבל, של טפלות, והוא לא יצא ידי חובה, הוא צריך לקרוא פעם נוספת. הוא חייב להבדיל קמי שפה על כל אלה שהוא חייב לעשות עליהם קריאה. אמר רבי אבאו, מה איתה מדה רבי יהודה? למה הוא סובר שחייבים שתהיה ניכר את הקריאה? נכתיב על אלישע הנביא, כשהוא נפרד מאליהו הנביא, שעלה בסערה השמיימה, כתוב, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי, רחם ישראל ופרשיו, ואז כתוב, אחר כך ויחזק בבגדיו ויקראם לשניים קראים. עם משמע שנאמר ויקראם, איני יודע שהם לשניים? אלא למה כתוב קראים? שנראין קרואין לשניים, שצריך לראות על הבגד שהוא נקרא לשתי חתיכות, ודווקא עם הקריאה, התחילה מהשפה, קרא גם את השפה של בית הצוואר. אבל אם הוא קרא את הבגד רק מאמצע הבגד, לא ניכר שהוא נקרא לשניים, כי הבגד עדיין מחובר מלמעלה ומלמטה מהקריאה. הבדל נוסף שיש בין שאר הקרובים לאבי ואמו, על כל המתים כולם חוץ מאבי ואמו, אחרי שהוא עושה את הקריאה, שולל, הוא יכול לתפור את הבגד בתפירות רפויות גסות, לאחר שבעת ימי האבלות, ומאחר הוא יכול לתפור כתיקונו ממש את הקריאה לאחר 30 יום. אבל אם הוא קורא על אביו ועל אמו, הוא שולל, מותר לו לקרוא הקריאה, מותר לו לתפור תפירות רפויות וגסות רק לאחר 30 יום, ולתפור תפירות שלמות אינו מאחל לעולם. והאישה שאבלה שוללתו לאלתר. אישה אם היא באבלות מותר לה לתפור את הבגד, תפירות רפויות וגסות, מיד, אפילו בתוך ימי השבעה, מפני כבודה של אותה אישה שלא תלך עם בגד קרוע. מביאה הגמרא הבדל נוסף בין אבלות על שאר קרובים לבין אבלות על אביו ועל אמו. כי עתה רבין, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, אז הוא אמר בשם רבי יוחנן, אדם שמתאבל על כל הקרובים האחרים המתים חוץ מאביו ואמו, רצה קורע את הבגד ביד, ואם הוא רצה קורע את הבגד בזה סכין או בכלי, כדי שהבגד לא יתקלקל. אבל המתאבל על אביו ועל אמו חייב לקרוע את הבגד ביד. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, עוד הבדל. על כל המתים כולם חוץ מאביו ואמו, מותר לו לקרוא את בגדיו מבפנים, דהיינו בסתר, בחדרי חדרים, לא בפני כולם, זה הסבר אחד. הסבר אחר, שהוא קורא את הבגד הפנימי יותר, הוא מכניס את ידיו לתוך בגדיו וקורא בגד פנימי, לא בגד חיצוני. על אביו ועל אמו, הוא קורא מבחוץ בפרסיה בפני כולם, והוא קורא דווקא בגד שניכר לכולם. בגד חיצוני. אמר רב חסדא, וכן אותו דין לנשיא, אם מת נשיא ישראל, גם כן חייבים לקרוע בפרהסיה מבחוץ כדי להרבות את הצער של כל אלה שנמצאים. מקשה הגמרא, מי טבעי? הברייתא אומרת, לא הושבו רבו שלימדו תורה, נשיא ישראל, אב בדין, הם לא הושבו לאביו ולאמו, אלא לעניין איחוי בלבד, שכמו שעל אביו ועל אמו, אסור לו לתפור את הבגד אחרי שהוא קרא, ככה גם רבו שלימדו תורה, נשיא ואב בדין. מה אליו, אפילו לנשיא שהוא לא דומה לאביו ואמו בשאר דברים, חוץ מ לעניין תפירת הבגד. אז אם כן, איך אתה אומר שנשיאי חייבים לעשות קריאה מבחוץ, כמו אביו ואמו? הרי הברייתא אומרת שלא ישבו את הנשיא לאביו ולאמו, אלא לעניין תפירת הבגד. אומרת הגמרא, לא, הברייתא לא נאמרה גם על נשיא, אלא הברייתא דיברה רק על רבו של לימדו תורה ואב בדין, שהם לא הושבו לאביו ולאמו, אלא רק לעניין שעשו לתפור את הבגד, שעשו בו קריאה. אבל לבר מנשיא, כי נשיא באמת יש עוד דבר שהוא דומה לאביו ואמו, שאת הקריאה שקוראים בבגד צריך לעשות בחוץ. מספרת הגמרא, נשיא היה שכיב, פעם נשיא ישראל נפטר, אמר לרב חסדא, לרב חנן בר רבא, כפי עשית, תהפוך איזה מכתשת, איזה מין קערה, שזה יהפוך כמו איזה מין במה, וקום עלה, תעמוד על אותה מכתשת, ותעשה קריאה בפרהסיה, שכולם יראו, וממנו יראו וכן יעשו. ואח והיא קריאה לאן, מתראה לכולם איך הוא עושה קריאה בבגד, בפרהסיה, בגד חיצון, כדי שכולם יעשו אחריו. כמו שאמרנו, שנשיא זה כמו אבי ואמו, שצריך לקרוע בפרסיה ובבגד חיצון. אדם שמתאבל על חכם, רב העיר, זה שממונה לאורות הלכה, הוא חולץ את הבגד מימין, מעל הכתף הימנית. אז היו רגילים לחלוץ את הכתף, דיינו לקרוע את הבגד עד שרואים את הכתף. אדם שמתאבל על אב בית דין, חולץ מעל כתפו השמאלית, משמאל. אדם שמתאבל על נשיא ישראל, חולץ גם מצד ימין וגם מצד שמאל, מכאן ומכאן. כדי לכבד את כבוד התורה, נסיים גם כאן בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ועד כאן דף חף ב'.